טוב, אנחנו באיגרת תימן. בסוף השיעור הקודם, הרמב״ם התחיל להתייחס מדוע אותו אדם שהוא מציג את עצמו כנביא שקר ליהודי תימן, לא, הוא מציג את עצמו כנביא, כמשיח, לא כנביא, הוא מציג את עצמו כמשיח, אז לא רק שלא משיח, לא רק שלא נביא שקר, גם הוא. ועכשיו הוא מתחיל להסביר איך נראה משיח באמת, או איך נראה נביא באמת קודם כל, אחר כך נראה משיח באמת. וההגדרות האלה יעזרו לנו גם להבין שאותו נביא הוא נביא שקר, וגם בעזרת השם שבקרוב שאנחנו ניפגש עם המשיח שנוכל לזהות אותו, אז מה המאפיינים המיוחדים שלו? אז אומר, ואשר הביאך אל כל זה, כלומר, למה אתה בכלל יכלת לחשוב שהבחור הזה שמציג אותו כמשיח הוא משיח? למה בכלל יש לכם שאלה בזה? באשר לא השגחת למעלת המשיח מהי? אתה לא כל כך מבין מה זה באמת משיח, זאת אומרת אני אסביר לך שתבין. אני אסביר לך גם מה זה נביא קודם כל, שזה אחד התנאים למשיח, וגם מה זה משיח. שתבין שזה לא מתחיל בכלל המחשבה הזאת. ואיך יעמוד ואנה יהיה, ומה הוא המיוחד שבאותותיו.
אמן.
אז קודם כל, אמנם מעלתו, קודם כל המעלה הרוחנית שלו הוא יתחיל, ובית איך תהיה ההופעה שלו בעולם, של המשיח. מעלתו היא הגבוהה שבמעלות הנביאים והנכבדת שבהם אחר משה רבנו. כלומר יש לנו כל מיני מדרגות של נבואה, בראש המדרגות זה משה רבנו, יש לנו את הנביאים שאנחנו מכירים.
כן, זה לא משה רבנו שיהיה המשיח?
מה?
זה לא משה רבנו שיהיה המשיח?
לא, כי הוא צריך להיות בבית דוד, אז הוא לא יכול להיות משה רבנו.
לא נכון? ולא כהן.
אז אבל מבחינת הנבואה שלו הוא כמעט כמו משה צריך להיות האדם הזה. ויחדו השם בדברים, לא ייחד בהם משה רבנו, מתאר בו והריחו ביראת השם. הכוח הרוחני שלו יהיה כל כך גדול שהוא לפי ריח הוא יודע את המדרגה הרוחנית של בן אדם. נכון. ואמר, והיה צדק אזור המותניו והאמונה אזור חלציו. וקראו יתעלה בשישה שמות. והוא אומרו כי ילד יולד לנו, כי הוא מתייחס אליו כאילו בן של הקדוש ברוך הוא. מפה הנוצרים אך שמם, הם המציאו את הדבר הזה. אבל צריך להבין שזה לא יכול להתחיל הטענה שלהם, מסיבות שכבר אמרנו גם לגבי הישמעאלים, כי הבסיס של כל משיח, של כל נביא, הוא קודם כל שהוא מחזק את התורה ולא מחליש אותה. אז מיני עובד, ברגע שאתה טוען שאתה נביא ואתה בא להחליש אפילו מצווה אחת בתורה באופן קבוע, כל שכן שאת כל הדת, ממילא אתה כלום. טוב, ולא שר מעריך בתורה שאמר לו יתעלה, בני אתה אני אומר לתיך, להודיענו עילוי מדרגתו, שהיא מעל מדרגת כל בני האדם, ואנחנו נתנה בכל נביא, עכשיו מה התכונות של הנביא שצריכות להיות? אנחנו נתנה בכל נביא שיהיה בתכלית החוכמה. קודם כל צריך להיות אדם שהחוכמה שלו היא שלמה. למדנו פירוש המשנה, את התנאים לנבואה, אז החוכמה צריכה להיות שלמה. מי שהמוח שלו לא ישר, לא יכול להיות נביא. למרות שבמידות יכול להיות איזשהו פגם גם לנביאים. והרמב״ם שם מנה לנו פגמים בכל הנביאים, עד משה רבנו אפילו. משה רבנו... איש אלוהים, כן, אבל בחטא ההכאה על הסלע, אז היה לו איזשהו פגם של כעס, שהוא היה אדם ענב מכל האדם. ברור שזה לא היה שום עניין פרטי, ברור שהיה לכל שמיים, הכל בסדר. אבל בעוד שבמידות ייתכן פגם קטן אפילו לנביא, בשכל לא יכול להיות, כך אומר הרמב״ם. תכלית החוכמה. ואז ינבאו השם, כי העיקר בידינו אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. ככה כתוב בגמרא בנדרים. וביארו שעניין גיבור כובש את יצרו, כלומר המידות שלו הן קרובות לתכלית השלמות. ועשיר, עשיר בדעתו. הדבר הזה הוא לא מוסכם. ההסבר הזה לגמרא בנדרים שאומר הרמב״ם, היינו כבר בדרשות הר"ן, שהוא מסביר אותם כפשוטם. שחכם גיבור ועשיר, חכם זה ברור, אבל גיבור זה אדם חזק, ועשיר זה שיש לו הרבה כסף, וזה למה? כי אדם כזה שצריך לשפוט את ישראל, הוא צריך להיות אדם שאי אפשר לשחד אותו. אז הוא צריך להיות אדם שרגיל לא לפחד מאף אחד, ושהוא לא צריך שום דבר מאף אחד, ולכן הוא צריך להיות כפשוטו גיבור, וכפשוטו עשיר. נראה בהמשך גם, שהמשיח צריך ללחם מלחמות ישראל. זה אדם שהוא גיבור. בסדר? לא רק גיבור במידות שלו, זה ודאי נכון, כובש את יצרו, אבל גם גיבור אמיתי.
מאיפה ההגדרות האלה? מהגמרא?
הגמרא בנדרים למתחת.
לא הרן?
ואין שם הגדרה?
ההסבר שאמרת הוא הסבר של הרן. ההסבר של הרמב״ם שכל הדברים אינים רוחניים, שזה הוא עשיר בדעתו. הרן אומר, לא, הוא עשיר בכסף. למה? שהוא לא צריך שום דבר מאף אחד, אתה לא יכול לקנות אותו.
לפי הרן יכול להיות שהוא לא צריך להיות דמות רוחנית?
לא, בנוסף לזה שהוא דמות רוחנית, כי הוא לא מבטלת בעריכות יראת השם. הוא צדיק גמור, הוא נביא קצת פחות מדרגת משה. בנוסף, הוא חכם גיבור ועשיר. ובהרור שעניין גיבור כובש את יצרו ועשיר לדעת הרמב״ם עשיר בדעתו. ואולם כשהתפאר אדם שאינו חכם גדול שהוא נביא, לא נאמינהו. כל שכן, כשהתפאר אחד מעמי הארץ שהוא משיח. הבן אדם הזה, שהוא טוען שהוא משיח, הוא באמת עם הארץ. איך אני יודע, אומר הרמב״ם, שהוא עם הארץ? אני אגיד לך. יש נטייה למשיחים, כל אנשים מתחזים שרוצים להראות שהרמה הרוחנית שלהם גבוהה, אז הם הולכים להיות מאוד רוחניים, מאוד עושים איזה חומרות במצוות להראות שהם יותר צדיקים, וגם לתת איזושהי תחושת התעלות לצון מריתם, שגם הם באיזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אתה יודע, מזה נותנים להם כל מיני חומרות. אז מה באמת אמר הנביא הזה שהתגלה בתימן, מה הוא אמר? מה שסיפרת עליו, שהוא ציווה בני האדם, שיעשו צדקה בכל ממונם. אנחנו יש לנו כלל, שאדם שהוא נותן, לא ייתן יותר מחומש. הוא לא, זה לא, עכשיו הוא, או שהוא בכלל לא למד, שזה הלכה ככה, או שהוא למד, הוא רוצה להראות שהוא עוד יותר צדיק. נו, אז מה יצא מזה? למה זה אומר שהוא טמבל? למה זה אומר ככה? כיוון, הם לא שמעו ממנו, והם עשו כהוגן, והוא החוטא, שהוא מרא הדעת. כי אין ראוי בתורתנו שייתן אדם כל ממונו לצדקה, אבל קצתו, שזה כתוב, איש להשם מכל אשר לו, אמרו בעלי מסורת, הפירוש, למה כתוב מכל אשר לו, ולא כל אשר לו, ככה גמרא את הגמרא בערכין, ואמרו שגבול הרוצה לבזבז את החומש, לא ייתן את הכל, ייתן מכל, ממה שיש לו, אמרו המבזבז, לבזבז יותר מחומש, ואין ספק שהשכל שהביאו, שיתפאר שהוא המשיח, הרי אין לאדם שני שכלים, נכון? יש לו שכל אחד. אז השכל שהביא אותו לזה, הביאו שיצווה בני אדם לצאת מכל ממונם ולתיתו לעניים. עכשיו בואו נראה למה זה, נגיד שהוא לא למד את הגמרא בערך, הבנתי, בסדר. אבל למה הוא טמבל? כי אדם שנותן את כל הממון שלו, מה יקרה? הוא יהפוך לעני בעצמו. וישובו הם עניים, והעניים אולי יהפכו לעשירים. אז מה יקרה אז? יחויב לפי מצוותו להחזיר להם המונם. עכשיו, הוא נתן את כל הכסף שלו למישהו. העני הזה נהיה עשיר. הוא נהיה עני. מה עכשיו אני צריך לעשות?
לתת.
לתת לו את כל הכסף שלו, נכון? אז מה יקרה עכשיו? אני צריך לתת את כל הכסף שלו. אומר הרמב״ם, יהיה הממון כך, בין העניים והעשירים, חוזר חלילה. וזהו תכלית השטות. מה תיקנת את העולם? כל הזמן יהיו עסוקים בלהחזיר אחד לשני עד שיהיו מותשים. זה בוודאי שזה שטות. זה שטות גם מבחינת שהוא לא חכם בתורה. כי אם הוא חכם בתורה הוא לא יאמר את זה. זה שטות. כי הוא גם לא חכם בצורת מחשבה שלו. זה דבר שלא יכול להחזיק. ואולם, איך יעמוד המשיח? ואנה יעמוד? בואו אני אגיד לך איך באמת, סימנים פשוטים, איך ייראה משיח? למה לא יכול להיות שהאדם הזה בתימן הוא המשיח? קודם כל, הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא. הרי מי זה המשיח? מדברים על מלך המשיח. מלך המשיח, הוא יהיה מלך של עם ישראל. מה, הוא יהיה מלך בתימן? תימן, יש מלך שהוא גוי ישמעאלי, נכון? לא אפשר להיות מלך בתימן. מלך על עם ישראל, צריך להיות שעם ישראל בארצו. והוא מולך עליו המשיח הזה, אז הוא מלך המשיח. הוא חייב להיות בארץ ישראל. ובה יתחיל להיגלות, כי אומרו יתעלה, ופתאום יבוא אליך לו. ואולם, איכות עמידתו, כלומר האופן שהוא יופיע, שלא יוודע כלל קודם עומדו בעוד שאינו משיח. זה לא יהיה אדם שמפורסם לפני שהוא משיח. עד שיאמר עליו שהוא בן פלוני עם משפחה פלונית. אבל יעמוד איש לא יוודע קודם יגלותו. והאותות והמופתים אשר יראו על ידו יהיו ראיה למיטת טענתו ומיטת ייחוסו. מסביר. אמר השם מתעלה מתאר עניין זה. הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. ואמר ישעיהו גם כן, מתאר יגלותו מבלי שיוודע לא אב ולא אם ולא משפחה ולא יחס לקרובים. זה לא יהיה אדם שמפורסם, שהוא בן של איזה שושלת, שכולם כבר מכירים אותו, פתאום. אחד כזה זה לא משיח. זה אותו דבר, דוד. דוד הרי, זה, הרי השורשים של הגלות המשיח. כבר נמצאים בנביא, כשהוא היה רועה צאן. וגם כשהלכו לחפש את המשיח, הוא בכלל לא היה בבית. וכשאמרו לו, תביא לי אחד אחד את הבנים, לא הביאו אותו. זה ככה נראה. ככה נראה משיח. שאתה חושב עליו, הוא צנוע, הוא ענב, הוא לא עושה רעש וצלצולים.
זה כמו שאנחנו מברכים על שבעת המינים מהארץ.
או.
אבל הוא קיים, הוא קיים בינינו.
נכון.
אבל לכאורה הטענה שלא נמצאים בארץ, כל העם היה בגלות, אז מה, אם לא חבר ארץ ישראל, על מי מלך?
לא, אבל זה צריך להיות.
אז בסדר, אז
הוא הלך למקום
אחד,
הוא התחיל לקבל. זה שאלה שיכלת לשאול לפני 1,000 שנה. היום אתה לא יכול לשאול, כי אתה רואה, אתה רואה שההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שבאמת מתחיל בקיבוץ גלויות.
אני שואל על לפני 1,000 שנה, על התקופה
שלנו. אז יש פה, אני אגיד לך,
אני שואל על הטענה שלו, על
ההפכה שלו. לא, אבל הוא מביא את זה מפסוקים. הוא מביא את זה מפסוקים. זאת אומרת, ההיגיון לא מאפשר שיהיה מלך לעם ישראל בחוץ לארץ. מה נראה לך? בקושי נתנו להם לאכול כמו שצריך, לחיות את החיים שלהם, נתנו להם להמליך מלך עליהם. תראה איזה מלך, מה הוא צריך לעשות?
סוג של יציאת מצרים, כמו שהיה עם משה. משה לא היה בא.
אוקיי, אז הרמב״ם לא עובר ככה. תכף נראה, הוא הביא עוד ראיות. הביא עוד ראיות. אחרי גלותו בארץ ישראל, וקבצו ישראל לירושלים, אני רוצה להגיד עוד אולי איזושהי תשובה לשאלה שלך. באמת אפשר שיש שני משיחים, שזה חלק מהפרשנים מסבירים את זה, שיש משיח בן יוסף, שהוא אין לו את כל המעלות האלה של הנבואה. הוא משיח שהוא יותר עניינים מעשיים. והוא דואג להכין פה את השטח כתשתית לעניינים הרוחניים. אבל הוא לא עושה דברים רוחניים. הוא עושה עניינים מעשיים. שזה אולי התהליך שאנחנו רואים כרגע. שאנחנו באמת, עכשיו ברוך השם גם עניין הרוחני מתחזק מאוד בעם ישראל. אבל השנים עד עכשיו, מקום המדינה, אז היה התחזקות שהיא בעיקר חומרית לעם ישראל. שהיינו שפלים ברמה של הכבוד הלאומי. והדבר הזה הוא הולך ומשתפר, והקיבוץ גלויות נעשה ברוך השם לארץ ישראל. אין לנו עדיין הופעה של משיח בן דוד, שהוא הופעה רוחנית, כמו שאנחנו מתארים כרגע, אבל יש איזשהו משהו, שאנחנו גם לא יודעים להצביע בדיוק מי זה ולמה, אבל יש פה הופעה של משיח בן יוסף, מבחינה שהמעמד החומרי של עם ישראל מאוד מאוד מתחזק. בסדר? כבר דיברנו על זה שהיום ברוך השם אנחנו גם כלכלית, אנחנו מעצמה. גם ברוך השם צבאית, אנחנו מעצמה.
אנחנו גם מתפללים מישהו שלא ימות.
נכון. בסדר? אז יש פה איזה הופעה שהיא קודמת למשיח בן דוד, שבאמת היא מכינה לתשתית לזה שיבוא כזה מנהיג רוחני עם כל התחולות האלה במציאות שאנחנו באמת פה והכל בסדר. טוב. אחר גלותו בארץ ישראל, וקבצו ישראל לירושלים, פה שהסברנו כבר שזה יכול שני שלבים, ושערי ישראל, התפשט ימה וקדמה. עד שיגיע אליכם לתימן ולאשר אחריכם בהודו, כאמרו עלי ישעיהו, השולח בים צירים. ואנחנו ברוך השם זכינו לראות את זה. בסדר? זכינו לראות שיש קיבוץ גלויות, שזה מתחיל פה בארץ ישראל, ולאט לאט מקבצים. אז אולי זו דמות שהיא מופשטת, כאילו שהקיבוץ הזה, המדינה הזאת, שעם ישראל הקים פה בחסדי השם, היא עושה את המעשים האלה. לכן אנחנו רואים אותה כראשית צמיחת הגאולה, כי היא מכינה את התשתית לגאולה הרוחנית, והיא מייצרת את הגאולה החומרית.
אני חושב שברגע שהמשיח הגיע, שלהודיע לכל העולם, כמו היום באינטרנט, אתה לוחץ על כפתור, אתה אומר, היא תקע בשופר גדול, היא שומעה בכל העולם.
יפה, הנה. ואולם רוב מעלותיו אשר תיארו בהם כל הנביאים, ממשה, תחילה עד מלאכי. אתה יכול ללקטן מכל 4-20, מכל ספרי התנ"ך. אומנם מיוחדות שבהם שכאשר יראה, יביא לשם כל מלכי הארץ משומו. זה צריך להיות מנהיג שמפחדים ממנו. למה אנחנו עדיין לא במציאות של משיח? כי עדיין לא מספיק פחדים מאיתנו. כשכולם פחדו מאיתנו, שאף אחד לא יעז להתעסק, אז נדע שהגענו למקום הזה, כן? ותפסד מלכותם, וימנעו מעמוד כנגדו, לא בחרב ולא במרד. אנחנו כל כך נהיה מפחידים. המנהיג הזה, המלך שהקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו, שאף אחד לא יתעסק איתנו. רצוי לומר שהם לא ידברו בו ולא יחזבו, אבל ייבעלו מן האותות והנפלאות שיראו על ידו וידומו. אמר ישעיה, מתאר יקנה כל המלכים לפניו, עליו יקפצו מלכים פיהם. מה זה יקפצו פיהם? שותקים, הוא לי בשטח, לא מתסכים איתו. ושהוא ימית כל מי שירצה להמיתו במצוותו, כל מי שירצה לפגוע בעם ישראל, הוא פשוט ירוג אותו. ולא ינצל ולא ימלט מידו. והוא אומרו, ויקה ארץ ושבט פיו, ורוח שפתיו ימית רשע. ואולם מסתלק המלחמות והחרם ממזרח הארץ עד מערבה, לא איזה בתחילת יגלותו. כלומר, בהתחלה יהיה מלחמה. יהיה מלחמה, ואחר כך יהיה שקט. לפני כן איזה מלחמה, מלחמת גוג, כמו שביאר יחזקאל. אחרי שהבנו מי זה משיח, עכשיו בואו נחזור לתימוני הזה שנמצא בתימן, והוא טוען שהוא משיח. נו, מה אתם אומרים, עכשיו יש ספק אם הוא משיח או לא?
מה אנחנו שואלים אותו?
ואני רואה שזה אשר נראה אצלכם, יש בו מזה דבר, ואתם יודעים שאותו נוצרי שחוק עצמות. עם רוב מה שיחסו אליו הנוצרים שעשה, מהחיות מתים כמו שחשבו, מן הנפלאות האם אשר ישקרו בהם, עד שאינו נודע להם בם על צד הצעת הטענה, לא היו ניצולים ממנו בטענתם שהוא המשיח. כי נראה, בסדר, נניח שהוא הלך על המים, נניח גם שהוא יחיה מתים. בסדר, כל מיני טענות שאומרים עליו. זה לא מספיק בשביל משיח. זה לא מספיק בשביל משיח. כי נראה להם מלכתוב אלף סימנים מקרוב להם שלא היה בו אפילו לפי טענתם. ההתפאר בזאת המדרגה, אלא מי שישים עצמו שחוק. לכן מי שאומר עצמו שהוא משיח, הוא לא יודע מה זה אומר, כל הדברים שלמדנו. אני עושה צחוק מעצמו. סוף דבר, שזה האיש, אילו אמר זה בזדון ובזוי, אם הייתי חושב שהוא אדם שפוי, שבאמת אמר, אני פה אתכוון את כולם, אני אגיד שאני משיח ואני לא, היה מתחייב אצלי מיטה, כי זה כמו אדם שהוא שם עצמו נביא והוא שקר, חייב מיטה. אבל אני אגיד לך את האמת, אומר הרמב״ם, אבל הקרוב אצלי, והוא האמת, שהוא נשתגע ונפסד דמיונו. איזה טמבל, שהשתנה לו משהו בראש. הוא החליט שהוא המשיח, אז אין מה גם להרוג אותו, כי הוא לא בר עונשין, נכון? ואני אעצכם עליו עצה טובה. עכשיו, יש פה בעיה. למה בעצם ההופעה של האדם הזה והטענה שהוא משיח מאוד מדאיג את חכמי תימן? למה הם שואלים את הרמב״ם על הדבר הזה ומוטרדים מהדבר הזה?
השלטון המקומי.
יפה, הרי השלטון המקומי הוא בטוח שאותו מוחמד הוא המשיח. עכשיו, כשאתה בא ואתה רואה שאתה משיח, אז אתה בעצם מורד. בפשיטות אתה מוריד. ואם אתה, היהודי, משתף פעולה עם אותו אדם, אז כולכם מורדים. אז איך אנחנו יוצאים מזה? איך יוצאים מהמציאות שעם ישראל נמצא בסכנה כתוצאה מזה שאותו אדם טוען שהוא המשיח?
מה הכללים? דיבורים, כללים.
על זה אומר הרמב״ם, יפה. ואני אצלכם עליו עצה טובה. טובה לכם וגם לו. שמה? והוא שתכפתו הוא זמן, תכפסו אותו, שימו אותו בכלא. מה טוב בזה? שעכשיו, המלכות מה רואה? שאתם לא הולכים אחריו. ממילא היא לא תחשוב שאתם מורדים. מה עוד היא תראה? שהוא כבר קיבל את העונש שלו. אז היא גם לא תרוג אותו. אז אתם מצילים אותו. ומצילים אתכם. עד שהתפרסם אצל הגויים כולם שנפסד שכלו. אתם תגידו, אנחנו קלענו אותו, למה כי הוא טמבל? אם הוא טמבל, אין מה להניש אותו, גם הם לא ינישו אותו. ושתפרסמו זה לבני אדם. ואחר כך, אתה תראו, אחרי שכולם ידעו שהוא משוגע. אתם שחררו אותו. אז אף אחד לא יגע בו, כי הוא כבר לא אנשים משוגעים. ובזה תצילו אותו תחילה, כי כשישמעו הגויים דבריו אחר זה העניין, ישחקו עליו ויחזיקו למשתגע, כאשר הוא באמת משוגע, זה לא שסתם יחזיקו אותו. תצילו עצמכם מיראת הגויים. אבל אם תניחו העניין התפרסם לגויים, אם אתם לא תפרסמו שהוא משוגע ולא תכפתו אותו, אז מה, הוא עכשיו טוען שהוא משיח, הגויים ישמעו שיש אחד שהוא טוען משיח בין היהודים, והיהודים מכבדים אותו ולא פוגעים בו. אז תגמו לזה שהם ירגו אותו. ואולי יבוא עליכם רוגז ועבורו, גם עליכם יחסו. לכן הפתרון הזה של הרמב״ם הוא מעולה. אתם תתייחסו לו בתור משוגע, שימו אותו, תכפתו אותו, תפרסמו שהוא משוגע. ככה הוא ניצל, אתם ניצולים, והכל בסדר. מה שחשוב גם שתדעו שהוא לא קרוב להיות משיח, וכל הדברים ש... קשורים שלמדנו שהם להופעה של משיח חיוניים, שזה ארץ ישראל ונבואה וכוח ושלטון, לא שייכים באותו אדם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.